אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם. פתרונות אפשריים למחלות גנטיות כמו סיסטיק פיברוזיס, על פירוק חלבונים והקשר לריפוי מחלות, ובכלל על הקשר בין כימיה ובין פתרונות רפואיים. כל אלה ועוד יידונו בכנס החברה הישראלית לכימיה, שנפתח הבוקר בבנייני האומה בירושלים. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן הביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שתענה על השאלות שלכם. היום אנחנו במתכונת הקטע המומחה, אתם שואלים, המומחים עונים. למעשה בחודשים האחרונים מאות מאזינים שלחו אלינו שאלות, הגיע הזמן שנתמודד עם השאלות האלה, ובחרנו את השאלות הקשות באמת. מהו הפלפל החריף ביותר בעולם? האם כל היצורים החיים מרגישים את החריפות שלו? מדוע ילדים מזעים פחות מסריחים ממבוגרים? זו השאלה שהתקבלה. ולמה יש לנו טביעות אצבעות ועוד הרבה מאוד שאלות שנענה עליהם כאן, ונעסוק בעוד עניינים. האם לדינוזאורים היה דם חם? האם הם היו יותר כמו הלטאות, בעלי דם קר, או יותר כמו עופות, בעלי דם חם? עם השאלה הזו מנסה להתמודד מחקר חדש. מיד נדבר עם מי שערכה את המחקר, וגם מדענים אמריקאים ריגלו אחרי דבורים כדי לגלות אילו פרחים מהמזינים והמועדפים עבורן, הכל בניסיון לשקם את מצבן של הדבורים בארצות הברית. ועוד בענייני בעלי חיים, מין חדש של שבלול התגלה בישראל. מיד נדבר עם מי שגילה את השבלול, והיום אין צורך להזכיר, ובכל זאת הוא יום הסוללה הבינלאומי. כולנו כאן כמובן לבושים חג, כולנו עוטים על עצמנו סוללות ובטריות מכל סוג. הסוללה הומצאה על ידי אלסנדרו וולטה, מיד נדבר על ההמצאה הזו, שיש לה גם צד אפל ברמה האקולוגית. העורכת שלנו היא ענת שרון בלייס, המפיקים עם אלכסנדרה לביקר ואבי שמאי, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לכן עוז וליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אז רגע לפני שנקה את המומחה, אנחנו רוצים לעבור לכנס החברה הישראלית לכימיה, על פתרונות אפשריים למחלות גנטיות, כמו למשל סיסטיק פיברוזיס, על פירוק חלבונים, הקשר לריפוי מחלות, ועל עוד עניינים שקשורים לכימיה ולפתרונות רפואיים. כל אלה יידונו בכנס החברה הישראלית לכימיה שנפתח הבוקר בבנייני האומה בירושלים. מדובר בכנס ה-85. שלום לנשיא החברה הישראלית לכימיה מהפקולטה לכימיה בטכניון, פרופסור אהוד קינן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז רגע לפני שנדבר על הכנס עצמו, מהי החברה הישראלית לכימיה?
זאת אחת האגודות, זה לא חברה עסקית, זאת עמותה כמובן ללא מטרות רווח.
כן.
זאת אגודה, אבל באנגלית נקראת society. החברה הישראלית לכימיה זו אחת האגודות הראשונות המדעיות שקמו בישראל, היא קמה עוד כבר ב-1933, ואנחנו כל שנה מאז עושים את הכנס השנתי, עכשיו זה הכנס ה-85 של החברה, ולא משנה, מלחמות או כל מיני צרות אחרות, אנחנו ממשיכים כרגיל. הכימיה זה דבר, זה נקרא המדע המרכזי, וזה לא סתם המדע המרכזי, מכיוון שכל המדעים עוסקים בחומר, וכל החומרים מורכבים מאטומים וממולקולות, אז למעשה הכל, הבסיס לכל המדעים זה כימיה. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד רבגוני, למין סופרמרקט ענקי של כל הנושאים האפשריים בכימיה, החל מדברים מאוד במדע בסיסי וכלה בדברים שימושיים מאוד שמובילים לפטנטים ולחברות ענק וכך הלאה, תרופות שהזכרת. אז יש כאן הכל מכל. השנה, כמו כל שנה, אנחנו מארחים משלחת ענקית של 30 אנשים, מתוכם 10 פרופסורים ו-20 תלמידי מחקר, דוקטורנטים, מאוניברסיטת ייל בארצות הברית. כל שנה אנחנו מארחים משלחת ממקום אחר. בשנה שעברה למשל הייתה משלחת מ-MIT, והייתה משלחת מסטנפורד, וכך הלאה. והמשלחת הזאת כוללת אנשים שמביאים איתם בשורות גדולות מאוד, גם בתחום של מדע בסיסי, וגם בתחומים של מדע שימושי, שזה אולי קל יותר להסביר וקל יותר להבין למדענים.
עכשיו, אני מבין שאחד הנושאים המסקרנים שתעסקו בו הוא באופן כללי חומרים. לאחרונה אנחנו שומעים על מטה חומרים, כל מיני שינויים מבניים שעורכים בחומרים, ואז מרוויחים כל מיני תכונות.
כן, אז חומרים, אנחנו יכולים להתייחס אולי לשני כיוונים מרכזיים. אחד מהם זה חומרים שיש להם משמעות ביולוגית, כלומר פיתוח תרופות או פיתוח שיטות לטיפול במחלות, זה כיוון אחד. כיוון אחר זה כמובן חומרים שיש להם משמעות פיזיקלית, בכיוונים של תכונות אופטיות, אלקטרו-אופטיות, של אנרגיית שמש, של הפיכת אנרגיית שמש לחשמל וכך הלאה. הרבה מאוד יהיה כאן, ישראל חזקה מאוד בתחום הננו, ולכן יהיו כאן הרבה מאוד הרצאות בתחום של ננו, של ננו חלקיקים וננו חוטים, וכל מיני דברים שאפשר לעשות מחלקיקי ננו, כלומר חלקיקים בגודל של אטומים בודדים, ולהכין מהם כל מיני התקנים שיש להם משמעות תכונות פיזיקליות שונות, כמו קשר עם אור, גם בגילוי של כל מיני דברים, וגם לשימוש בהתקנים. אלקטרו-אופטיקה, הזכרתי, תכונות של פיצול אור למרכיביו, וכל מיני דברים מרתקים שחלקם עדיין אין להם יישומים ברמה מאוד בסיסית של מדע בסיסי, אבל כפי שאנחנו יודעים, התגליות של היום יהיו המצאות ופטנטים בעבר, ובעבר הלא רחוק במיוחד.
עכשיו, מי יכול להשתתף בכנס עצמו? זאת אומרת, הכנס פתוח לציבור הרחב?
הכנס בוודאי פתוח לציבור הרחב, אפשר להירשם כמובן. משתתפים בו כל הכימאים במדינת ישראל. רק לתת לך מושג מה גודלה של הקהילה בישראל, בערך 6,000 עד 8,000 כימאים, עוד 5,000 מהנדסי כימיה ועוד 800, כמעט 1,000 מורים לכימיה. בסך הכל זאת קהילה לא גדולה, אבל אני יכול לומר בצורה די אחראית שמדינת ישראל לא הייתה יכולה להתקיים בלי החבורה הזאת, מכיוון שחלק גדול מהתעשייה במדינת ישראל היא תעשייה כימית, כמעט 40% מהמוצרים שהתעשייה מייצרת הם כימיה, כמעט 25% מהייצוא של מדינת ישראל זה מוצרים כימיים. ולא צריך להזכיר לך שכל פרסי נובל שזכו בהם אזרחים ישראלים במדע, כולם היו בכימיה, כל השישה, ואתם בוודאי יודעים את השמות, הרשקו וצ'חנובר ועדיונת ודני שכטמן ומייק לויט ואריה ורשל, אז אנחנו כולנו גאים בהם, וגם היו לנו שני נשיאי מדינה כימיים.
נכון, צודק.
הנשיא הראשון והנשיא הרביעי, אפרים קציר, שניהם היו פרופסורים לכימיה.
טוב, תודה לך על הדברים האלה. הכנס יתקיים היום ומחר, נכון?
היום ומחר מאוד מאוד צפוף, תוכנית מאוד מאוד עמוסה. כל אחת מההרצאות היא הרצאה ששווה להידחק ולהיכנס אליה. חלק גדול מההרצאות כמובן נעשות במקביל, בארבע ישיבות מקבילות כל הזמן. יהיה כאן גם נשיא החברה האמריקאית לכימיה, שחתמנו איתם על הסכם שיתוף פעולה לא מזמן, וגם הוא מדען וגם הוא נותן הרצאה. אגב, בתחום מאוד בסיסי, הוא הצליח להכניס אטומים בודדים של אורניום לתוך כדוריות בקי, בקי בולס, שאתה בוודאי שמעת, מכיוון שהיה על זה פרס נובל פעם. אז הוא הצליח להכניס פנים האטומי אורניום. בשביל מה זה טוב אני לא יודע, ואף אחד עדיין לא יודע, אבל בעתיד אולי יעשו מזה משהו מעניין.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, בהצלחה כמובן בכנס החברה הישראלית ה-85 לכימיה. הכנס הראשון היה בשנת 33. תודה רבה לך על השיחה, פרופסור אהוד קינן, נשיא החברה הישראלית לכימיה והפקולטה לכימיה בטכניון. ומכימיה לביולוגית, ורד שפירה, שלום לך.
שלום, שלום.
האם את ערוכה לשאלה הראשונה? את למעשה הצ'ייסר פה. כן, נכון. הקטע מומחה, היום כבר לא משתמשים בביטוי הזה. לרוב, גילינו שגם ביטויים אלימים הם פחות טובים.
תראה, אני מגיעה ממכון דוידסון לחינוך מדעי, ואצלנו אנחנו מתמחים בשאלות משונות. הרבה מאוד פעמים אנשים שולחים לנו שאלות, אני מקבלת באופן אישי במייל, בוואטסאפ, כל מיני
כן,
שאלות.
כן, אנשים רוצים לדעת.
ומה לא שיפה בשאלות משונות, זה שהתשובה שלהן היא לא, זה לא הכן או הלא.
אוקיי.
זה לא, האם יכול להיות ש, זה לא הכן או הלא, זה איך יודעים ש, מה התשובה האמיתית, התשובה האמיתית תמיד הרבה יותר מעניינת מהשאלה. וכן, יאללה, בוא נקה את המומחה.
אז הנה השאלה, מהו הראשונה שלנו? מה הפלפל החריף ביותר בעולם, והאם כל היצורים החיים מרגישים את החריפות שלו?
זאת שאלה מצוינת, כי קודם כל, מה זה חריפות? חריפות זה, יש לנו קולטנים...
זו שאלה ממש מצוינת.
נכון. אז יש לנו קולטנים בפה, קולטנים של טעם, נכון? יש לנו רצפטורים לטעם, ואנחנו מרגישים בטעמים שונים, 5 או 6 טעמים אפשר להתווכח על זה, ויש את החריף הזה. והוא לא באמת טעם. החריפות או המנטה זה בעצם חיישנים של, של חום ושל קור. ויש לנו חיישנים, הפה שלנו
מרושע... את לא סתם באנגלית זה הוט.
הוט, נכון, החריפות זה הוט.
חריפות, כן, הגוף מרגיש שהוא נשרף או זו קביעה?
כן, הוא מפעיל קולטנים לטמפרטורה, חיישני טמפרטורה. עכשיו, החומר שנמצא בפלפלים חריפים, שהוא קפצייסין, הוא חומר שבעצם נקשר אל אותם קולטנים, ומרמה אותם ואומר להם שבעצם יש לנו עכשיו טמפרטורה חמה. וככה אנחנו מרגישים את החריפות. עכשיו, איך מודדים חריפות? אז יש מדד. ולמדד הזה קוראים מדד סקוביל, וככה מודדים האם פלפל, כמה הפלפל הזה חריף. עכשיו, פלפלים חריפים מגיעים לרמה, הפלפל החריף ביותר מגיע בערך למיליון סקוביל. אם אני לוקחת את החומר הטהור, את הקפצייסין הטהור, אז הוא יכול להגיע עד 16 מיליון סקוביל, אבל זה עדיין לא החומר החריף ביותר בעולם. עכשיו, אם נחזור לחלק השני של השאלה, האם כל החיות מרגישות את ה... כל היצורים
כן,
מרגישים?
כן, שמענו אולי פעם באגב שציפורים אולי
נכון,
לא וכולי.
נכון, הן לא מרגישות.
ציפורים לא מרגישות חריפות?
לא מרגישות חריפות. אין להן את הקולטן הזה והן לא מרגישות את החריפות, ולכן הן יכולות ליהנות ולטעום רק את הסוכר שיש בפלפלים וליהנות מהמזון הזה כמזון.
ולכן אוכלות פלפלים חריפים?
נכון. עכשיו, החומר כן, שנחשב הכי הכי חריף בעולם, הפרי, הוא דווקא מגיע מקקטוס. זה קקטוס שמייצר חומר שהוא, זה לא קפצייסין, זה חומר אחר שדומה במבנה שלו. הצמח נקרא רזיניפרה, ולחומר קוראים רזיניפרה טוקסין, והחריפות שלו היא פי 1,000 מאותו חומר הכי חריף, מאותו קפצייסין טהור. עכשיו, זה עובד ככה, גם חריפות, הקולטן הזה של כאב פועל ככה, שהוא פותח בעצם תעלות יוניות, וגורם לנטרן להיכנס, והחריפות הזאת עובדת בצורה כל כך חזקה, שהיא בעצם נותנת לנטרן להיכנס בצורה כל כך מסיבית, שזה הורס את התא. למעשה, זה הורס את התאים שאליהם זה נכנס. עכשיו, כמובן שלזה אפשר לנסות לפתח כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, רפואיים, לנסות, אם זה הורג תא, אני יכול אולי להשתמש בזה בחקר הסרטן.
יש יתרונות, את אומרת, אוקיי, מעניין. כלומר,
תמיד אפשר למצוא איזשהו יתרון. אם יש לי מנגנון, אפשר לחשוב מה אפשר לעשות.
לא הכל חייב להיות אוכל חריף.
אבל זה מתחיל משם, זה מתחיל משאלה פשוטה של מה הכי חריף, וזה מגיע למקומות הרבה יותר מעניינים.
אז אם יש לי ציפור, אני אוכל להאכיל אותה
בפלפלים. ופלפלים הם אדומים בדרך כלל, ומי שרואה בטבע הפירות האדומים בדרך כלל מיועדים לציפורים.
כן, כי הטבע מסמן פירות במרכאות כמובן לציפורים.
הם אלה שרואים את האדום בצורה מאוד בולטת על הרקע של הירוק, ולכן הם אלה שאוכלים את הפירות האדומים בדרך כלל. אמרתי לך שהתשובה הרבה יותר מעניינת מהשאלה.
מאוד מעניינת. טוב, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. והנה, מדוע יש לנו טביעות אצבעות?
אז זאת גם שאלה מצוינת.
האם תצליחי להתמודד עם זה?
אז אנחנו משתמשים באמת כל העניין הזה של טביעות אצבעות.
מה זה בכלל טביעות אצבעות? זאת אומרת, מה אותו תבליט באמת?
אז יש לנו איזושהי דוגמה על כף היד.
כן, נכון.
ואנחנו מסתכלים על זה, וזה איזושהי מערכת שאנחנו משתמשים בה היום לזיהוי ביומטרי, נכון? אנחנו משתמשים בה כדי מכשירים שמזהים אותנו.
ודאי.
ובאמת אומרים, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, כי לא בדקנו את כל האנשים בעולם, שאין שני אנשים עם טביעות אצבעות זהות. נכון? כן. זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי. עכשיו, האור שלנו עשוי משכבות, כשהשכבה העליונה זה אפידרמיס, מתחתה יש את הדרמיס, ואז יש את שכבת התאים התחתונה ביותר, שנמצאת, יש את שכבת הבסיס, ובה נוצרים תאים שהם יהפכו בסופו של דבר לאפידרמיס, כשהם יעלו למעלה.
אוקיי.
עכשיו, המבנה הזה של השכבות, יש לו כפלים של רכסים, והפיזור הזה הוא זה שמגדיר לנו את טביעת האצבע. עכשיו, הכפלים האלה נוצרים בעצם כשאנחנו עדיין עוברים בבטן במהלך ההיריון, בין השבוע העשירי לשבוע ה-19. המנגנון לא לגמרי ברור, אבל אחת התיאוריות זה שגדילה מואצת של השכבה הבסיסית מגדילה את הלחץ, וגורמת ליצירה הזאת של המבנה הכל כך ייחודי, שאופיינית לכל בין אדם לאדם.
זה במקרה, זה תוצר לוואי של התהליך?
זה תוצר לוואי של התהליך בגלל גלילה מואצת של החלק התחתון. אנחנו מקפלים את הדוגמה הזאת. עכשיו, יש כאן איזשהו, כנראה איזשהו מרכיב גנטי. כי למשל יודעים שלתאומים יהיו טביעות אצבעות דומות. לא זהות, אבל דומות. למרות שהם תאומים זהים. אבל הן לא לגמרי זהות. זאת אומרת, אז כן יש כאן איזה עניין, איזושהי אקראיות, כי זה לא לגמרי זה, אז זה לא רק גנטי. יש גם תסמונת גנטית נדירה של אנשים שאין להם טביעות אצבעות, שזה גם מעניין.
אתה מדרדרים לפשע, זה נוח.
אבל זה מאוד מאוד נוח להידרדר לפשע כשאין לך טביעות אצבעות. אבל למעשה, הצורה וקצב הגדילה של האצבעות, וגם במהלך החיים שלנו קצת, טביעות האצבעות שלנו קצת משתנות, ומעריכים ש... שככה, לפי קצב הגדילה, ככה נוצרים גם הפגמים האלה, כל השינויים הקטנים שהופכים את זה לעוד יותר אופייני לכל אדם ואדם.
אז אין, ככל שידוע לנו, או לפחות אנחנו מעריכים שאין טביעות אצבעות זהות מבני אדם, אבל אין לך הוכחה. זה פשוט כנראה פרזומציה.
שמה?
הנחה. שאין
זהות? זהות. לא הוכחנו.
לא הוכחנו.
כלומר, לא מצאנו, אבל להגיד, אתה יודע, בביולוגיה אין דבר כזה, הרי שאין דבר כזה. אבל לא הוכחנו.
טוב, רגע לפני שנעבור לשאלה הבאה, אנחנו נשמע שיר, ואז גם נדבר על דבורים, שגם חביבה מעולם החיים.
שאין להן טביעות אצבעות.
אין להן טביעות אצבעות? לחרקים יש טביעות אצבעות? שאלה טובה.
זו גם שאלה טובה, אז אין להן טביעות אצבעות, כי אין להן את המבנה הייחודי של הידיים, אבל ליונקים מילאים אחרים יש.
מה למשל, קופים?
למשל.
עכברים? יש להם טביעות אצבעות?
אני צריכה לבדוק את זה.
ועכשיו על המדענים מארצות הברית שמצוטטים לדבורים. מדענים אמריקאים ריגלו אחרי דבורים כדי לגלות אילו פרחים הם המזינים והמועדפים עבורן. במקום לעקוב אחרי הדבורים שעפות למרחק, המדענים עקבו אחרי הריקוד של הדבורים שמסגיר את העדפות הקולינריות שלהן, הכל במסגרת הניסיון לשקם את מצבן של הדבורים שהולך ומדרדר בארצות הברית. מספר הדבורים ירד בארצות הברית בשנה שעברה ב-40%. המחקר נערך באוניברסיטת מינסוטה שבארצות הברית ופורסם מכתב העת פלוס וואן. אנחנו רוצים לומר שלום לי פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, ראשית נשמח לקבל עדכון בקשר למצבן של הדבורים. האם עדיין מצבן של הדבורים אכן לא טוב?
כן, האמת היא שהמצב, לפחות בארצות הברית, ששם יש את האיסוף הכי מסודר של הנתונים, הוא עדיין לא טוב. השנה שעברה היה להם עיבוד של משהו כמו 40% מהכברות, זה הרבה מאוד.
עכשיו, חוקרים מנסים לשקם את בתי הגידול של הדבורים ולסייע להן למצוא את המזון הטוב ביותר עבורה, נכון?
בדיוק. אז ההיעלמות של הדבורים, כמו הרבה תכונות אחרות, היא בעצם מושפעת מהרבה דברים. קשה מאוד לשים את האצבע על גורם יחיד, שהוא הגורם להיעלמות, ואחד מהגורמים שללא ספק באים לידי ביטוי, זה גם שינויים בבתי הגידול, בעיקר גידולים חקלאיים, שבעצם, לפחות בארצות הברית, באזור שבו נעשו הניסויים האלה, יש שם הרבה מאוד שדות של טירס ושל סויה, שהם בעיקר הטירס זה בעצם מדבר לדבורים. אין להם שם מה לאסוף, האבקה של טירס ולטירס גם אין צוף, זה לא מספק להם אוכל. זה דבר אחד. ודבר שני, ומחקרים שמסוג חלקם גם בארץ, חלקם במקומות אחרים, הוא שהתזונה משפיעה מאוד על השרידות של הדבורים. ולכן הרכב המזון, כמו שהוא משפיע עלינו, מה שאנחנו אוכלים, זה גם משפיע על הדבורים. והם ניסו באמת לראות, בעיקר הם ניסו לבדוק את ההשערה שאם דבורים ילכו לאסוף מזון בטררי, זה הערבות שפעם היו בארצות הברית והיום הם הוחלפו, כמו שאמרתי, על ידי בעיקר טירס וסויה, האם הם ילכו לטררי המחודשת הזאת שמנסים לחדש בחלק מהמקומות במרכז ארצות הברית, זה יכול לשפר את השרידות שלהם.
ומה באמת ממצאי המחקר? זה באמת שיפר את מצבן של הדבורים?
אז זהו, קודם כל יש פה איזושהי נקודה שהיא קצת פרדוקס, כי אני לא יודע אם כולנו יודעים, אבל דבורי דבש לא היו בארצות הברית. זאת אומרת, דבורי דבש בעצם הובאו לארצות הברית על ידי המתיישבים הלבנים, האינדיאנים בכלל לא הכירו את הדבורים, הם קראו להם הזבובים של האדם הלבן. היה שם דבורים אחרות. זאת אומרת, מבחינת האבולוציה, דבורי דבש לא מותאמות לפרחים, למרות שלפרחים שיש בארצות הברית, כן, פרחים הטבעיים, למרות שדבורים לומדות מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד ג'נרליסטיות, אבל הן יכולות ליזון ממגוון מאוד מאוד גדול של פרחים. אבל מה שהם מצאו, שהדבורים בעצם הייתה להם העדפה מסוימת אפילו לפרחים שהם פרחים שהם לא מקומיים, לא הפרחים של הפרריה המחודשת, שזו הייתה מטרת המחקר, אלא דווקא הם הלכו הרבה למקומות אחרים, ולפרחים שבעצם הם גם כן פרחים שהובאו לארצות הברית, הם לא הצמחייה המקורית של ארצות הברית או של אמריקה בכלל. הם כן מצאו שיש איזושהי עלייה בחיפוש צוף לקראת החורף, וזה נעשה באזור מאוד מאוד קר במדינת מיניסוטה, שהיא מדינה צפונית. הם ראו שלקראת החורף הם באמת עושים יותר צוף, כי הם צריכים לאגור, לעשות דבש, שזה בעצם מקור של סוכר שהם צריכים כדי לחמם את הכברת במהלך החורף. הם שורפים את הסוכר הזה, וככה הם מתחממות ומחממות את הכברת.
אז בוא באמת נדבר על התהליך הזה. איך זה מתנהל? איך הדבורים מחממות את הכברת בפועל?
כן, אז זהו. קודם כל, אני אציין שכברת של דבורי דבש היא מערכת עם בקרת טמפרטורה מעולה. זאת אומרת, אם אנחנו מכניסים מדחום לתוך מרכז הכברת, האזור שבו באמת חשוב להם לבסט את הטמפרטורה, הטמפרטורה תהיה 35 מעלות פלוס מינוס חצי מעלה, שזה בעצם נתונים שהם דומים לנתונים של אינקובטור. זה מאוד מאוד קשה להשיג את זה. הצורה שהם עושות את זה שהם באמת הם שורפות סוכר, ואז הם מפעילות את השרירים שלהם. יש להם שרירים מאוד מאוד חזקים בחזה, שזה השרירים שמניעים את הכנפיים. והם בעצם עושות התנהגות שהיא דומה למה שיש לנו במצב של צמרמורת. כמו שאנחנו רוצים להתחמם, אנחנו עושים צמרמורת, אז הן מסוגלות להזיז, לעשות מין צמרמורת זאת, להרעיד את השרירים, לייצר בהם חום, אבל לנתק אותם מהכנפיים, ככה שהם לא יעופו, אבל הם כן מפעילים את השרירים האלה. ואז הם מעבירים את החום שנוצר בחזה, הם מעבירים אותו גם לבטן, ומהבטן זה משתחרר, וככה הם מחממות, ויש להם מנגנון חברתי מאוד מאוד מעניין, שמאפשר להם באמת לשמור על ידי איזושהי חוכמת המונים של הכברת, לשמור באמת על טמפרטורה מאוד מדויקת של משהו כמו 35 מעלות, כמו שאמרתי. וזה מאוד מאוד מדויק, ויש גם מחקרים שהראו שאם הטמפרטורה יורדת נגיד במעלה אחת, אז חלק מהגלמים שמתפתחים בכברת, המוח שלהם לא מתפתח כמו שצריך, ואחרי זה הם יהיו פחות חכמות. הם במבחנים של התנהגות, הם פחות יצליחו.
עכשיו בואו נדבר על התקשורת שבין היתר מוזכרת במחקר, על הריקוד שלהם, על הנעת האחוריים של הדבורים כריקוד שכנראה משמש לאמצעי תקשורת.
כן, אז זה אחד מבאמת פלאי התגליות, אולי התגליות הכי חשובות שנעשו עם דבורים, והבן אדם שגילה את זה שקוראים לו קארל פון פריש, הוא קיבל פרס נובל ב-1973 על התגלית הזאת. ומה שהדבורים עושות, הן יוצרות בעצם מין צורה של האות שמונה, כאשר במרכז של השמונה, זה שמונה שהוא קצת שונה מאשר השמונה שאנחנו רגילים לצייר, יש שם קו ישר, והאינפורמציה שמעבירים בקו הישר, היא בעצם מלמדת על הכיוון שצריך ללכת כדי להגיע אל המזון שהדבורה מצאה. דבורה שמצאה משתמשת בריקוד הזה כדי לספר לדבורים אחרות איפה יש מזון שמאוד מאוד כדאי לאסוף אותו. והאורך של הקו הישר של השמונה הוא בעצם מלמד על המרחק אל הכברת. זאת אומרת, בתוך הכברת שהיא חשוכה לחלוטין, דבורים מסוגלות להעביר מידע לגבי האזימות והמרחק, איך להגיע אל מקום של מזון שהוא מאוד מאוד טוב, שהן ממליצות עליו. הן גם יכולות להמליץ עליו, כי הן יכולות על ידי מרכיבים אחרים של הריקוד, להגיד אם הן חושבות שזה מקור טוב או שזה מקור מאוד טוב. אם זה מקור לא טוב, הן פשוט לא יגייסו לשם. עכשיו, מה שהחוקרים עשו, ועכשיו יש די הרבה חוקרים שמשתמשים בשיטה הזאת, הם בעצם ניצלו את זה כדי לדעת לאיפה הדבורים הלכו. כי ללכת ולאסוף אחרי דבורה, שהיא סך הכל חרק מאוד מאוד קטן, ולנסות באמת לעקוב אחריה בשדה ולראות לאיפה היא הולכת, זה בעצם בלתי אפשרי. ולכן השיטה הזאת היא שלהסתכל לאיפה היא אומרת שכדאי ללכת, בעצם פשוט להקשיב למה שהיא אומרת לאחיות שלה בכברת, זו השיטה שהם השתמשו, הם צילמו באמת מספר מאוד גדול, צילמו וניתחו משהו כמו 1,500 ריקודים, ומזה הם אחרי זה ניתחו את הריקודים ושמו את זה על מפה של האזור, וככה הם יכלו ללמוד, הם עשו איזשהו מבחנים סטטיסטיים, כדי ללמוד ברמת דיוק מסוימת לאיפה הדבורים הולכות.
טוב, אנחנו יודעים שאנחנו זקוקים לדבורים, כי דבורים מאביקות, אנחנו בני האדם כמובן, כחלק מהמנגנון של הטבע, אבל אמרת שבארצות הברית לא היו דבורי דבש, לפחות לא בהתחלה, אבל איך זה מסתדר? היו דבורים שפשוט מאביקות, אבל לא ייצרו שם דבש?
בדיוק. תראה, באזורים צפוניים בכלל, גם באירופה במקור, יש דבורים אחרות, בעיקר הדבורה שמותאמת לאזורים קרים ובאמת עושה הרבה מאוד האבקה במקומות, בכל החלקים הצפוניים של כדור הארץ, זו דבורה שנקראת בומבוס. בארץ יש מין אחד שהוא מאוד מאוד נפוץ ועוד שניים שהם פחות נפוצים, אבל מגדלים אותם, יש בארץ שלושה מפעלים שמגדלים אותם באופן מסחרי, ובעצם כל האבקת העגבניות בחממות בארץ נעשית על ידי הדבורה הזאת. בצפון אמריקה יש הרבה מאוד מינים של דבורי בומבוס, יש יותר מ-250 מינים, אז הדבורים הטבעיות זה הדבורי בומבוס, ויש גם דבורים שהם לא חברתיות. האמת היא שרוב הדבורים הם לא חברתיות, אבל יש שם הרבה מאוד מינים שהם מינים שהיו קיימים שם. דבורי דבש לא היה שם. דבורי דבש, המקור שלהם זה כנראה באפריקה, ויש גם באפריקה, באסיה, והם יותר אופייניות למה שנקרא העולם הישן.
עכשיו, מה המצב הדבורים בישראל? גם פה יש פגיעה בבתי הגידול שלהם?
אז זהו, ישראל, דווקא אני חושב שהמצב הוא לא מאוד מאוד קריטי. זה לא שאין לנו היעלמות של כברות, יש פה, והחלק מהגורמים שגורמים להיעלמות הכברות, כמו השימוש בסוג חדש של חומרי הדברה שהוא מאוד 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 קטלני לחרקים, שנקרא ניאוניקוטינואידים, שאפשר גם, שמשתמשים בו בכמויות מאוד מאוד קטנות, זה בעצם סוג החומר הדברה הכי נפוץ היום, ואפילו כמויות קטנות שנמצאות בצוף יכולות בעצם לגרום להרג של דבורים, ובארץ משתמשים בזה די הרבה. ויש גם איזושהי עקרית, עקרית זה קרוב משפחה של עקבי, שהיא מוצצת את הדם של ה... דבורים, אולי גם אוכלת חלק מהרקמות הפנימיות שלהם, והיא גם, גם מכנישה אותם וגם היא מעבירה מחלות, בגלל שהיא מכניסה את הגפי פה שלה לתוך הגוף של הדבורה, היא מעבירה הרבה מאוד וירוסים, והווירוסים האלה גורמים למחלות שהן פוגעות בדבורים הזה. זה קיים בארץ, שני הדברים האלה שנחשבים לגורמים המרכזיים, אבל הדבורים בארץ אין להם את הבעיה הזאת של, או יש להם הרבה פחות את הבעיה הזאת של צמצום בתי גידול ושל שינויים במזון, בגלל שהמבנה של הארץ הוא כזה שיש הרבה מאוד מקומות, אפילו במקומות עם הכי הרבה חקלאות בארץ, יש לידם הרבה מאוד מקומות עם פרחי בר שמאפשרים לדבורים לפחות הרכב מזון יותר טוב. באופן כללי הבעיה בארץ היא פחות קשה, גם ברוב אירופה היא פחות קשה. הבעיה הכי קשה היא באמת בארצות הברית.
אז לא נותר כמובן אלא לקרוא לדבורים האמריקאיות לעלות לישראל, כאן מקומן!
כן, זה יכול להיות.
טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות המכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה לך.
ואנחנו חוזרים לצ'ייסרית שלנו, הביולוגית ורד שפירה, שמתמודדת עם השאלות שלכם. בואו נראה אם תצליח להתמודד עם השאלה הבאה. איך חרקים שומעים?
שאלה מצוינת.
זה גם מה שאני אומר בחפרנים בדרך כלל שאלות. הם שומעים? זאת אומרת,
לא כולם.
מה זה שמיעה? מה זה שמיעה? נתחיל ממה היא שמיעה?
אז שוב, אנחנו חווים את העולם דרך החושים שלנו, ואם אנחנו מדברים על ראייה, זה קליטה של קרני אור, קרינה אלקטרומגנטית שמתורגמת בעצם לאיזושהי תמונה ויזואלית, נכון? ושמיעה זה תרגום של איזושהי הפרעה בלחץ האוויר, הפרעה שיש לה, הפרעה מחזורית, שמתורגמת לרטט, שבסופו של דבר מגיעה אל המוח ומתורגמת...
אנחנו קולטים בעצם רטיטות בעצם,
כן,
וואו.
לאותות חשמליים שמתורגמים לנו למה שאנחנו שומעים. עכשיו, זה נותן לנו מידע על מה שנמצא סביבנו. במקרה שלנו זו תקשורת, אבל אם אני יושבת לי עכשיו במערה וחשוך בפנים, ויש רוח בחוץ, אז אני יודעת ש... יכול לתת לי מידע על מזג האוויר, על טמפרטורה, על טורף, על מזון, כל מה שיצור חי צריך לדעת, וזה בעצם עוד מידע. מי שיש לו יותר מידע, יש לו יותר כלים להתמודד עם הסביבה. וגם אצל חרקים, זאת אומרת, בעולם החי השמיעה הזאת היא מאוד מאוד מגוונת, וגם אצל חרקים, בתוך הקבוצה הזו של חרקים, גם שם יש כאלה ששומעים ויש כאלה שלא.
יש להם אוזניים?
לנו יש אוזניים.
כן.
אז להם מן הסתם אין אוזניים, אבל יש להם משהו אחר, יש להם עברי שמיעה אחרים. אז אם ניתן כמה דוגמאות, אז יתושים יכולים לשמוע עד מרחק של מטר, צרצרים יכולים לשמוע עד מרחק של קילומטר, מן הסתם הצרכים שלהם, של השמיעה של הקולות האלה הם אחרים. גמל שלמה יכול לשמוע קולות שהם אולטרסאונד, וצרצרים יכולים...
זה אומר גלים אלכוהולים שאנחנו לא שומעים, כן.
נכון, וצרצרים מזהים קולות שהם מאוד מאוד נמוכים, ולמעשה האבולוציה סיפקה לכל יצור התאמה לבדיוק מה שהוא צריך.
אחרת זה מין טיעון מעגלי כזה, כן.
אז עכשיו, החרק הראשון שיוצא מהמים אל היבשה, הוא מן הסתם לפני 400 מיליון שנה בערך, הוא חרש. כי כשאתה יוצא מתווך מימי לתווך של אוויר, אז עברי השמיעה שלך, אם היו לך כאלה כשהיית בתוך המים, כבר לא מותאמים לתווך של האוויר.
והיו, יש דגים ששומעים היום? הדגים שומעים במים?
תראה, כשאתה נמצא במים ויש איזשהו שינוי, יש איזשהו גל, איזושהי חריקה בתוך המים, נכון, כשאתה נמצא עם האוזניים שלך בתוך המים, אתה שומע אחרת, אבל אתה שומע.
נכון.
עכשיו, מהירות הקול בתוך המים היא מהירות שהיא הרבה יותר גבוהה. לוויתנים לצורך העניין או דולפינים, הם מתקשרים אחד עם השני. יש צלילים במים שיכולים לתת לך איזשהו מידע. עכשיו, זה לא כמו באוויר, אבל זה קיים. זה, שוב, איזשהו מידע, ויש יצורים שהתפתחו לשמוע מצוין בתוך המים. עכשיו, כשאתה נמצא בתוך המים, אתה כולך עטוף בתווך, ואתה עשוי עם מים בתוכך, וגם התווך הוא מים, ולכן אתה לא צריך שהאוזן שלך תהיה פתוחה כדי לאסוף גלי קול. אז אתה יכול שהאוזן שלך תהיה פנימית, ואתה כולך, כולך אוזן. אתה קולט את הצלילים בכל הגוף. אבל כשהיצור יוצא מהמים אל האוויר, ההתאמה הזאת מתחרבשת, ובעצם הוא חרש. אז הראשונים שיוצאים אל היבשה, הם חרשים. אבל לאט לאט יש איזשהו צמצום, ושוב, לא אצל כולם, כי יש עדיין הרבה מאוד חרקים שהם חרשים ואין להם עברי שמיעה. וכשחרקים יוצאים אל היבשה, עדיין אין להם טורפים, ולכן השמיעה כנראה התפתחה בהתחלה לצרכים של תקשורת. תקשורת בנקבות, זכרים,
כן,
או
בכל...
טרף ונטרף, אבל בגדול זה תקשורת. ועכשיו, כדי לקלוט את הצלילים שניסעים באוויר, אני צריך איזשהו איבר שירטוט ויעביר את המסר הזה הלאה. ואצל חרקים, האיברים האלה נמצאים על כל הגוף, אלה איברים שנקראים איברים חורדוטונליים, וזה איזושהי רקמה שמתוחה, והמתיחה שלה והגודל שלה מותאם לתדר שהיצור צריך לשמוע. זה נמצא בכל מיני אזורים בגוף, אם זה על הגוף, יש יצורים שזה נמצא אצלם על האנטנות, יש יצורים שנמצא בקדמת הגוף. זה לא כמו אוזניים שתמיד נמצא באותו מקום אצל כל היצורים העילאיים שאנחנו רואים. זה מתוח באמת על כל מיני אזורים בגוף, והגודל של זה והסוג המתיחה מכוונן למה שהיצור צריך, עשוי לשמוע.
תחום תדרים מסוים.
תחום תדרים מסוים, בדיוק.
אבל הם כן שומעים.
כן.
וכל יצור כזה יש לו נכון. מגבלות, או יחסית לבני אדם כמובן.
עכשיו, יש, איבר, יש יצורים וכולי. שיש להם יותר מזוג אחד של איברים, יש להם יותר מ... אפשר להגיד שתי אוזניים, אלא אוזניים
אגב, יש חושים לבעלי חיים של לבני אדם אין? בזמנו דיברו על קרישים שמרגישים חשמל,
הרבה מאוד,
למשל,
הרבה מאוד חושים שלנו. כן? תראה, חושים שלנו יש, הם מאוד מאוד מוצלחים. כלומר, אנחנו רואים מצוין, אנחנו שומעים מצוין, למה שאנחנו צריכים, אנחנו מותאמים לצרכים שלנו כבני אדם, ופיתחנו שיטות אחרות להתמודד עם העולם. יש לנו טכנולוגיה ויש לנו את האפשרות לעשות דברים. אבל יצורים שהם פשוטים יותר, למשל, יש אפילו חיידקים שיכולים לזהות שדה מגנטי. חיידקים מגנטיים שמסתדרים על פי השדה המגנטי של כדור הארץ. כל מה שיש להם בתוך התא שלהם זה איזה שהם מגנטונים קטנים, והם ככה מסתדרים.
מין מצפן כזה בתוכם, וואו.
מגנט בתוכם שמסתדר מגנט. על פי השדה המגנטי של כדור הארץ. יש לנו קרישים שבאמת מסוגלים לחוש חוש חשמלי. יש לנו ניווט על פי שדה מגנטי של יצורים, אפילו ציפורים מדברים עליהן.
לפי שדה מגנטי של כדור
הארץ? של כדור
הארץ,
כמובן. כלומר, יש יותר חושים ממה שאנחנו יכולים לזהות, וכל יצור שמסוגל לזהות מידע, שוב, מידע שאין לאף אחד אחר, יש לו איזשהו יתרון. וזה המשחק האבולוציוני. אז כן.
טוב, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. מדוע ילדים שמזעים הם פחות מסריחים ממבוגרים?
שאלה, גם שאלה מצוינת.
זה נכון, דה פקטו, את מגדלת ילדים.
זהו, כשהם מתחילים להתבגר, פתאום משהו קורה. אבל כן, אנשים מבוגרים הם יותר מסריחים כשהם מזיעים, וילדים הם פחות. הם מזיעים.
רק הם קטנים, אז הם קצת...
אז מה זה אומר שהם קטנים? אז מה, זה הריח שלהם יותר קטן?
כן.
מן הסתם לא.
פחות נפח.
אז נתחיל מזה שהזיעה זה לא מה שמסריח, הזיעה זה היא מורכבת ממים וממלח, ויש בה קצת חלבונים, אבל לא זה מה שמסריח. בגדול אפשר להגיד שאנחנו יצורים טהורים ובלתי מסריחים. מי שמייצר את הצחנה, מדובר תמיד, 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 בחיידקים שחיים יחד איתנו. הם אלה שמפרקים את החלבונים, והם אלה שיוצרים את התוצרים, שיוצרים את הריח החריף של זיעה.
מה זה, מין ריח חמוץ כזה של תסיסה למעשה? זה חיידקים שמאקלים?
זה פירוק, זה לא, אין שם תסיסה, זה פירוק. עכשיו, הזיעה הזאת, יש אפשר להגיד, לנו כבני אדם, יש לנו כמה סוגים של זיעה. יש לנו את הזיעה שמשמשת לצינון של הגוף, שזה רוב הזיעה שיש לנו, אלה מרבית בלוטות הזיעה שיש לנו, מפיקות את הזיעה המאוד מאוד פשוטה הזאת שמשמשת לצינון של הגוף שלנו כדי לעשות את הטרמורגולציה של הגוף. אבל יש לנו עוד סוג של זיעה, וזאת זיעה שהיא מופרשת בעיקר מבלוטות שנמצאות בבית השחי ובאזור המפסעה.
כן.
ושם יש זיעה שיש בה הרבה יותר פרמונים וריחות, היא יותר סמיכה, יותר שומנית, והיא מפרישה חומרים שהם יותר שיש בהם איזשהו, אם היינו יצורים קצת יותר קדומים, יש בהם יותר מסר. אוקיי? זה נותן לנו איזשהו מסר של ריח של תקשורת.
זאת אומרת, זה מידע, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים לפענח את המידע הזה?
יש אנשים שאנחנו יותר אוהבים את ריח הגוף שלהם,
מעניין.
מאנשים אחרים. אז זה בדיוק הריחות האלה שמופרשים מבלוטות הזיעה האלה. והבלוטות זיעה האלה מופעלות, אפשר לומר, מטריגר הורמונלי שמגיע רק בגיל ההתבגרות, כשאנחנו מגיעים לאיזושהי בשלות מינית, ושם מגיע ריח החריף יותר. אז למעשה...
זאת אומרת, אם יש ריח לא טוב בבית, זה אומר שהילד יתבגר כבר.
יתבגר.
זהו.
ומרגישים את זה מאוד יפה.
כך יודעים.
מרגישים. כן, כן.
אחד הילדים שלך כבר יתבגר?
הם עושים את זה.
כן?
זה קורה להם.
הם כן, בלייב.
כן.
אוקיי. ועכשיו הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, והנה השאלה של גרגורי ברעה מאשדוד, איך בא לידי ביטוי העיסוק ב-DNA בעולם גיבורי העל? שלום לפרשננו לענייני גיבורי העל, אומן המצחק אבנר מירב, שלום.
בוקר טוב, דודו.
DNA בעולם גיבורי העל.
כן, תשמע, יש כמובן גם לגיבורי העל, כמו לבני אדם, יש פיזיולוגיה, ויש DNA כזה או אחר, ובחלק מהסיפורים גם מאוד מאוד השתמשו בנושאים האלה כדי להסביר בעצם מאיפה הכוחות של גיבורי העל האלה מגיעים. כמובן שצריך להתחיל עם סופרמן, כי סופרמן היה גיבור העל המודרני הראשון, ולמרות שאנחנו חושבים שאנחנו היום חיים בעולם מאוד ציני וסקפטי, דווקא כשהוא יצא להעביר לראשונה, היא שם שנת 1938, כבר אז בחוברת הראשונה ניסו להדוף את הספקנים ונתנו איזשהם צידוקים מדעיים לכוחות שלו.
מעניין, מה היו התירוצים במרכאות המדעיים?
אז זהו, אז זה היה פחות לתת הסבר פיזיולוגי ויותר לתת הסבר שזה בכלל אפשרי, ועל כן כבר בדף השני של החוברת יש מעין קופסה קטנה כזאת, תיבה קטנה, שמסבירה שזה לא כל כך פנטסטי שהוא יכול נניח לקפוץ כל כך גבוה, אז הוא לא יכול לעוף, אז הוא יכול לקפוץ, שהוא יכול לקפוץ כל כך גבוה, ועובדה שיש חרקים בטבע שעושים את זה, ונותנו את אותו צידוק שנמלה יכולה להרים פי כמה וכמה משקלה ולהראות את הכוח שלו. אז היה באמת בין ממש להגיד, חבר'ה, אם אתם ספקנים לגבי זה, זה איכשהו אפשרי, כי זה קיים בטבע, אומנם במינים אחרים, וזה בעצם היה הסוג של ההסבר המדעי הראשון להיתכנות של הכוחות של סופרמן. עם השנים נתנו עוד איזשהו צידוק מדעי, איזשהו גדל בכוכב אחר, או יותר נכון נולד בכוכב אחר, ובכוכב קריפטון, איפשהו נולד, השמש האדומה, בניגוד לשמש הצהובה שלנו, הרבה יותר רחוקה מפני השטח של הכוכב, זאת אומרת שהקריפטונים, הדמויי אדם שהתפתחו שם, למדו להפיק אנרגיה ממקור אנרגיה הרבה הרבה יותר חלש ורחוק. ועל כן, כשהוא מגיע לכדור הארץ ויש לנו שמש צהובה וקרובה, אז הוא נטען בהרבה הרבה יותר כוח, וזו הסיבה בעצם שהוא באופן יחסי לבני אדם הרבה יותר חזק. גם ביריבו קפטן אמריקה מההוצאה מרוול, שבעצם התחרתה מול ההוצאה של דיסי באותה תקופה, ויצרה את קפטן אמריקה בין היתר כדי לנסות ולגבור על הפופולריות של סופרמן, אז קפטן אמריקה נוצר כתוצאה של ניסוי צבאי, שבו תמרנו את ה-DNA שלו כדי להגיע לשיא היכולת האנושית בכל תחום אתלטי אפשרי. זאת אומרת שהוא יקפוץ הכי גבוה שבן אדם מסוגל, וירוץ הכי מהר שבן אדם מסוגל. אז טכנית הוא לא גיבור על, הוא פשוט הכי טוב בהכל מבחינה פיזיולוגית, אבל הוא לא גיבור על. אז הוא לא כמו סופרמן, הוא לא יכול לרוץ יותר מהר ממה שבן אדם, אבל הוא כן יכול לרוץ מהר כמו יוסיין בולט. הוא לא יכול לקפוץ הכי גבוה שאפשר, הוא כן יכול לקפוץ גבוה כמו מייקל ג'ורדן. וכשאתה משלב את כל אלה ביחד, אז זה נותן לקפטן אמריקה יכולת שהיא כעיקרון על אנושית, אבל מבחינת סעיף סעיף
הוא... פשוט קצה היכולת האנושית.
בדיוק, קצה היכולת האנושית. כמובן שאנחנו הולכים, יש מקומות שזה נהיה עוד יותר בדיוני, ספיידרמן הוא דוגמה מצוינת, ספיידרמן הרי כל הסיפור זה שהוא ננשך על ידי הכביש רדיו-אקטיבי, ואז ה-DNA של הכביש היה השתלב עם ה-DNA שלו, ולכן יש לו כוחות כמו של הכביש. העובדה הזאת שנמצאת בקאנון שלו בערך מימיו הראשונים, הייתה שימשה כמה וכמה קווים עלילתיים, כולל קו שבו ה-DNA של הכביש לאט לאט משתלט, על ה-DNA שלו, והוא נהיה יותר ויותר מבן אדם להכביש, בנומה לסרט הזבוב.
די!
בשנות ה-80, כן, יש קו עלילה כזה, וזה קו עלילה, האמת שוויזואלית די מטריד, ואני זוכר בתור ילד, אמנם לא בקומיקס, אלא בסדרה מצוירת, שהראו את הסיפור הזה, וזה היה די מפחיד ומלחיץ לילד לראות את הגיבור שלו, לאט לאט הופך להיות פחות בן אדם ויותר הכביש. וכמובן שגולת הכותרת בכל מה שקשור ל-DNA ואבולוציה בקומיקס זה האקסמן, שדיברנו עליהם בעבר מספר פעמים בתוכנית, שהאקסמן בעצם יצאו לאוויר בשנת 63, בזמן המלחמה הקרה ובזמן הבעלה האטומית, והם גם נקראו ילדי האטום בהתחלה, שבעצם המצב על פני כדור הארץ הוא כזה שמרוב שהיו כל כך הרבה ניסויים גרעיניים, חלק מהאנשים בעולם פיתחו יכולות מוטנטיות, פיתחו איזה גן ספציפיק שנקרא גן ה-X, שהקנה להם יכולות מיוחדות, אבל זה ניכר ב-DNA שלהם. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו משהו של קסם או איזושהי תופעה קוסמית, לא. אנחנו בני האדם היינו אחראים לזה בגלל שכל כך התגרנו בגורל שלנו עם ניסויים של כלי נשק גרעיניים. הקרינה הזו בעצם שינתה את ה-DNA של דור שלם ויצרה את המוטנטים בקומיק, ונתנה להם כל מיני כוחות מיוחדים שמתפרסים על פני באמת שטח אדיר ו... יותר מדי כוחות בשביל לפרט, אבל כל מי שראה סרט של אקסמן או קרא קומיקס שלהם, מודע למגוון הרחב של הכוחות שיש בעקבות המוטציה הגנטית הזו.
תגיד, כצרכן של קומיקס, זה חשוב לך שיהיה הסבר לכוחות האלה? זאת אומרת, זה יותר מגניב שיש איזשהו הסבר, או שזה סבבה לקבל את כוח העל כנקודת מוצא, כאקסיומה של הסיפור?
אני חושב לדעתי שזה מאוד מאוד מעניין שמסבירים את זה בצורה מדעית, שמצליחים למצוא איזשהו צידוק מדעי, כמובן שזה בסופו של דבר הכל מופרך, כי אין לנו דברים כאלה במציאות, אבל אם הכותב עושה מאמץ לחקור את הסיבות התיאורטיות המדעיות למה שזה ייתכן, אני חושב שזה רק תורם לעלילה, וזה גם ניכר בעבודה שלהם, לא רק בקומיקס אגב, למשל מייקל קרייטון שכתב את פארק היורה וכדור וכולי, הוא ממש היה יושב וקורא את המחקרים המדעיים האחרונים, בפארק היורה הוא ממש למד כל מיני תיאוריות פליאונטולוגיות, שאיך בכל זאת אפשר כן לשכפל דינוזאורים מ-DNA, ואיפה אפשר למצוא אותו ומה אפשר לעשות עם זה וכולי. אז זה נחמד לראות כשכותב באמת לוקח את זה לתשומת ליבו ואומר, אוקיי, נכון, אני כותב פה סיפורת ואני כותב פה בדיה, אבל בוא ניתן את הצידוק הפסבדו-מדעי לאיך זה בכל זאת יכול אולי לקרות.
טוב, שכנעת אותי, וזה באמת יותר מורכב ומעניין. תודה לך על הדברים. פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב. תודה לך.
תודה לכם.
טוב, עכשיו אנחנו שומעים אותך, ורד שפירא, הביולוגית, בבקשה. רגע, שזה... עכשיו, הנה, כן.
חייבת לומר שכל העניין הזה עם גיבורי על ו-DNA, אין ספק שזה מה שזה בעיקר עושה, זה גורם לנו הביולוגים להיראות הרבה יותר מגניבים ממה שאנחנו באמת.
באופן כללי, העיסוק במדע, כפי שהוא מעודד במדע בדיוני, זה מדהים. כי בגדול,
גם כשאתה עושה הנדסה גנטית, בסופו של דבר אתה יושב במעבדה ומבחבש מבחנה מאוד 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 קטנה, וזה הנדסה גנטית, אז כן. זה גורם לנו...
אבל טוב, התוצאות מדהימות, ובעיקר באמת, את צודקת שמסביב הסיפור עצמו, הסיפור הרבה פעמים יותר גדול מהמעשה כן. הפיזי כן. שאנחנו עושים. כן, השגנו כל אות מוסיקלי אפשרי שקשור לשעשעונים.
זה ממש מזמן.
ממש מזמן, נכון?
כן.
גלגל המזל. אנחנו מתחילים עם שאלת הדינוזאורים, היצורים המסקרנים ביותר בטבע כמובן. מתי ואיך דינוזאורים החלו לפתח מקור? אגב, מיד חוקרת תספר לנו על המחקר שלה שבאמת עוסק בשאלה האם הם יותר קרובים לעופות או לטעות.
אפשר היה
לטעות.
לעשות שעתיים על דינוזאורים, אתה יודע שזה...
זה כן. גם מרתק, נכון. אז זה עדיין באמת
אז,
מרתק.
אז היום אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר, העולם המדעי קבע שציפורים הן, הן בעצם צאצאים של דינוזאורים, הן מגיעות מ...
זאת אומרת שכשאני אוכל עוף שמסתובב על הגריל, אני אוכל טירקס.
זה תמיד הרבה יותר נחמד, נכון? זה לא טירקס, אבל כן, אתה אוכל צאצא של דינוזאורים. עכשיו, אנחנו מסתכלים על מחלקת העופות, והיא מאוד מאוד מגוונת. יש לנו אלפי מינים, והם מאוד מאוד שונים בצורה שלהם. יש גדולים וקטנים, כל מיני עופות. אבל... בגדול יש לך תמיד איזשהו גוף שהוא עטוי נוצות, יש גפיים קדמיות...
נוצות, שזה, את אומרת.
נוצות, יש לך גפיים קדמיות שהן כנפיים, ויש לך את המקור, ואיזשהו מבנה שהוא מאוד מאוד מאפיין את העופות, ואז אתה שואל את עצמך, מה המקור של המקור? מה זה המקור הזה? זה איבר שהוא מאוד שונה מכל מה שאנחנו רואים אצל יצורים אחרים.
כן, ממה הוא עשוי, ממה הוא מורכב?
אז למעשה המקור הוא התארכות של עצמות הלסת העליונה ועצמות הלסת התחתונה, והוא מכוסה בשכבה של קרטין, שזו שכבה דקה של חלבון קשיח, ובין העצם לשכבת הקרטין עוברים כלי הדם ומערכת העצבים של כל האזור הזה של המקור. עכשיו, מבחינה אבולוציונית, אם אנחנו נסתכל על ציפורים, הן מופיעות בערך, כבוד בתור היורה, אם אנחנו מסתכלים על כל עידן הדינוזאורים, המזוזואיקון, הוא מחולק לשלושה תורים, אז יש לנו טריאס, יורה וקרטיקון, והיורה הוא לפני... כ-150 מיליון שנה, שם מופיעות הציפורים לראשונה, והן מתפצלות בעצם מענף צדדי של דינוזאורים מסדרת הטרופודים, שבין היתר כוללת את הטירקסים, ואז אנחנו מזהים את הדמיון בין הציפורים לטרופודים, בגלל שיש להם, כמו לטירקסים, רגליים אחוריות חזקות, כפות רגליים שבאמת דמויות רגליים של ציפורים שאנחנו מכירים היום, עם שלושה תפרים חדים, אבל המבנה של החותם, עדיין לא דומה למקור. ואתה מנסה להבין מתי מתחיל העניין הזה באמת של המקור. ואת אחת מהעדויות לשלב ביניים הזה אנחנו מכירים ממאובן, ממאובן של ציפור ימית קדומה, שנקראת איכטיאורניס. זה ציפור שמתוארכת, המאובן מתוארך לפני כ-90 מיליון שנה. יש לה גוף שמזכיר ציפור של היום, יש לה חותם ארוך כן. עם שיניים, אבל החותם הזה הוא כבר מאורך ומזכיר יותר מקור. ובמקור, כשמצאו אותו, חשבו שמדובר באיזושהי הלחמה, באיזשהו יצור שמורכב משני יצורים, במאובן שמורכב משני יצורים, של ציפור וזוחל קדום. אבל ככל שמצאו יותר ויותר ממצאים, הגיעו למסקנה שמדובר ביצור אמיתי, וצ'רלס דרווין, אפילו ב-1880, כותב שהאיכטיאורניס הוא בעצם אחת העדויות הכי חזקות לתיאוריית האבולוציה. כי באמת זה מראה איזשהו שלב ביניים שלא ראו קודם. עכשיו, המקור הקדום של האיכטיאורניס הוא מעוקל, הוא דומה למקור של ציפורים שאנחנו מכירים מהיום, הוא כן מכוסה בשכבה של קרטין, ובנוסף, הלסת העליונה והלסת התחתונה יכלו לנוע בנפרד, ממש כמו אצל ציפורים של היום, וזה מרמז לנו שכנראה שציפורים התחילו להתפתח במקביל להופעה של הכנפיים. כי תחשוב שההופעה של הכנפיים מנטרלת את הידיים, את השימושיות בידיים, ולמעשה יש צורך בפיתוח של איבר, שידע לעשות...
זאת תחליף לפונקציונליות של הידיים?
למוטוריקה ולפונקציונליות של הידיים. ואנחנו גם רואים שלציפורים יש יכולות טכניות מאוד מגוונות עם המקור שלה, נכון? הן בונות קן. אני לא יכולה לבנות קן עם הידיים, אז שלא לחשוב איך הן עושות את זה עם המקור, שהוא בעצם הפה שלהן. עכשיו, השלב הבא בהתפתחות של הציפורים היה כנראה עיבוד של השיניים. וגם כאן זה די מורכב, כי יכול להיות שזה מגיע מאיזשהו דינוזר שבמקור.
לציפורים אין שיניים?
לציפורים אין שיניים. זה כבד. אם אתה צריך לעוף, אתה צריך לוותר על חלק מהדברים. אז אתה צריך איזשהו איבר שהוא יהיה מספיק יעיל, אבל אתה צריך שהכל יהיה נורא נורא קל, כי אתה צריך גם לעוף באוויר. עכשיו, אנחנו כן יודעים להגיד שמחקרים מראים שבעצם ציפורים ממינים שונים, יש להן את אותן מוטציות שאחראיות על עיבוד שיניים, אז אנחנו יודעים שהמקור של זה הוא הרבה יותר קדום מציפורים בנות זמננו. אבל בגלל שלהרבה דינוזאורים בתקופת הדינוזאורים הם היו חסרי שיניים, אז ההנחה היא אולי שעיבוד השיניים מגיע הרבה קודם. שעיבוד השיניים היה איזשהו תהליך של האצה של ההתפתחות של העובר בביצה. כי ברגע שהעובר צריך לצאת מהביצה כבר עם שיניים, הוא צריך להישאר שם הרבה יותר זמן. והדבר הזה הוא מסכן. יש לו איזשהו טרייד-אוף. יש לזה מחיר בגלל שאתה צריך לשמור על הביצה הזאת יותר זמן. וכנראה שדווקא עיבוד השיניים היה משהו שהגיע עוד מהדינוזאורים שהיו צריכים להאיץ את תהליך ההתפתחות בביצה, וזה הגיע עוד משם. ויש איזה יתרון הישרדותי.
טוב, אז כאמור, עברנו דרך הרבה מאוד נקודות, בין היתר באמת הקבלנו בין דינוזאורים כן. באופן כללי לעופות, אבל שוב, טוב, אנחנו מיד נדבר עם החוקרת שעסקה באמת כן. בשאלה הזו, מה המקור, אבל כשמדברים על דינוזאורים, לא מדברים על מין אחד מן הסתם.
כמובן שלא.
יש הרבה מאוד סוגים.
קבוצה מאוד מאוד כן, גדולה.
מאוד גדולה, אבל הנה למדנו איך התפתח המקור, והעובדה שמקור בעצם סוג של תחליף, למשהו שמספק את היכולות נכון. המוטוריות שהיו בעבר, של הידיים של
נכון. אותם
בעלי חיים שהפכו לכנפיים. טוב, אז בואי נעבור לשאלה הבאה, שימי לב, כן. אנחנו עוברים דרך אות מוסיקלי.
או.
אם כן, השאלה היא. לא, זה לא רקוויאם, אלא התוקטה של באך, איך כן, יראו היועיה. בני אדם, נכון, בדיוק, הפתיח של היועיה, איך יראו בני אדם בעוד מיליוני שנים.
זאת שאלה מצוינת.
מלבד כמובן כפופים לעבר הטלפון הסלולרי.
עם אצבעות יותר דקות כדי להקיש.
בדיוק. עם דוקים במקום אצבעות. או שכל הממשקים האלה יחובו לנו ישר לראש. האם אנחנו נשתנה? אנחנו יודעים שהאבולוציה כן פועלת ברמה של מוטציות קטנות וכו', אבל מה, איבר מסוים יתווסף, יושמט?
בוא נתחיל מלהסתכל אחורה ולהבין על איזה סדרי גודל של זמן אנחנו מדברים, כי למעשה, המין האנושי קיים בסך הכל כמה מיליונים של שנים.
כן, לא הרבה.
לא הרבה, תלוי מאיפה מתחילים לספור, אבל בגדול אפשר להגיד שאנחנו מאוד מאוד חדשים כאן. עכשיו, אם אנחנו משווים את זה לאורך הזמן שבו התחילו חיים, זאת אומרת, חיים מתחילים לפני 3.8 מיליארדי שנים, שהם 3,800 מיליוני שנים.
וואו.
אז זה ממש, אנחנו ממש ממש חדשים פה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים אחורה בזמן, ואנחנו מסתכלים על יצורים חיים שהיו כאן לפני מיליוני שנים, נכון? אנחנו מסתכלים 65 מיליוני שנים אחורה, ואנחנו רואים שהחיים היו מאוד שונים כאן. לגמרי לא משהו שאנחנו יכולים לזהות כמשהו שחי היום. אין היום דינוזאורים. אז אם אנחנו נסתכל את אותו פרק זמן קדימה, נקפוץ מיליוני שנים קדימה, כן. אנחנו יכולים לנחש שיהיה כאן משהו אחר לגמרי.
למרות שיש יצורים ששרדו, לא כל מיני תנינים למיניהם וכו'.
אז יש דברים ששורדים, והכחדה היא אף פעם לא טוטלית. תמיד יש משהו שנמשאר, ותמיד יש איזושהי התקדמות קדימה. האבולוציה, כאילו, אנחנו לא רואים התקדמות לאחור של יצורים חיים. אנחנו רואים התקדמות קדימה, להתפתח למשהו שונה, למשהו שהוא בדרך כלל יותר מורכב.
אוקיי.
אבל אם אנחנו מסתכלים על הפרקי זמן האלה, אנחנו רואים שיש קפיצות נורא גדולות בהתפתחות של חיים, ובני אדם הם מאוד חדשים וממש מעט זמן נמצאים כאן. עכשיו, אם אני מסתכלת על סדר גודל של זמן, ואני מדברת על מיליון, אז אני תמיד, כשילדים נורא מתבלבלים בין מיליון למיליארד, ומיליוני שנים
נשמע להם מבוגרים, כמו כן.
מיליארדי שנים.
אבל אין לנו באמת יכולת להעריך את התקופות האלה.
אז יש תרגיל האלה. נורא יפה, שאם אני אספור עכשיו עד מיליון,
כן.
כל שנייה אני אקפוץ מספר, אז למעשה אם אני אנסה לספור עד מיליון, זה ייקח לי 11 ימים.
אוקיי.
אם אני אנסה עכשיו לספור עד מיליארד, כמה זמן זה ייקח לי?
אלף, פי אלף.
זה ייקח לי 32 שנים. אוקיי? זה המון זמן. עכשיו, זה נורא קשה לתפוס את סדרי הגודל של הזמן הזה, ונורא קשה לנו להבין איפה אנחנו נמצאים בתוך כל הדבר הזה, אם אני אסתכל על סרגל של כל הזמן מהרגע שנוצר כדור הארץ ועד היום, אז בני אדם נמצאים, אם הסרגל הזה הוא באורך של 20 מטר, אז בני אדם הם ממש בחצי מילימטר האחרון של הסרגל, וזה כל ההיסטוריה האנושית שאתה יכול לחשוב עליה מאז האדם הקדמון. אנחנו ממש לשנייה כאן. זה מרגיש לנו כאילו זה המון זמן, אבל אנחנו מאוד מאוד חדשים. ויש תפיסה שגויה אחרת באבולוציה שמרגיש לנו שאבולוציה זה משהו שקרה. אז, אבל זהו, נגמר, אנחנו כבר פה, וכרגע אין אבולוציה, אבל זה לא נכון. ואם אנחנו נחשוב שנייה קדימה, אז העולם משתנה והסביבה משתנה כל הזמן, וקרוב לוודאי שאם יהיו בני אדם בעוד מיליוני שנים, וגם זה לא בטוח, הם יהיו מאוד מאוד שונים. ואנחנו יכולים רק לשער, אבל אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו רק כן יכולים להגיד כמעט בוודאי.
ממש ברמת האיברים וכולי?
אנחנו לא יודעים. המבנה הכללי כנראה יישמר, זאת אומרת, דברים או מתנבנים או מתפתחים, אבל אין איזה שינויים יותר מדי קיצוניים, כי בכל זאת מדובר באיזשהו עץ של התפתחות, אבל אנחנו יכולים כמעט בוודאות להגיד שהם יהיו שונים. לא נראה כמו עכשיו.
האבולוציה ממשיכה לעבוד.
לגמרי.
וגם הפתעת אותנו שאנחנו מעט מאוד זמן
ממש
כאן
בסביבה. מעט.
יופי של נזק יחסית למעט זמן הזה שאנחנו כאן. נעבור לשאלה הבאה, האם את מוכנה?
אולי.
שימי לב,
כן.
מדוע שערם של תינוקות הופך לכהה יותר? הם נולדים בדרך כלל עם שיער בעיר, ואז הוא הופך לכהה יותר ויותר.
נכון. תינוקות
האם
שנולדים...
האם תצליח להתמודד עם זה? הנה מיד די-ג'יי מקלר ישיג לנו צליל של תינוק.
של תינוק. אז הרבה מאוד פעמים באמת תינוקות שנולדים בלונדינים, בהירים, הרבה מאוד פעמים כשהם מתבגרים, אנחנו רואים שהשיער הולך ומתכהה.
מה את אחראי באמת בגוף לצבע השיער?
אז כל הפיגמנטים הצבענים שיש אצלנו בגוף, כיצורים, כיונקים, כיצורים חיים, זה בעצם מלנינים.
אהבתי את זה שהוא בחר, די-ג'יי מקלר בחר בתינוקות צוחקים, בדרך כלל הם בוכים, תינוק שווה בכי. הם נדיר שהם צוחקים, כן, אוקיי.
אבל זה לא שיווק טוב.
נכון.
אם ידעו שהם בוכים, זה לא יעבוד לנו אבולוציוני. אז למעשה כל הצבעים שיש לנו בגוף הם מלנינים, ומלנין זה קבוצה של צבענים שהם מגיעים...
גם בעיניים?
כן, כן, זה תמיד מלנינים.
אה, ובעור וכו', אוקיי.
כן, בכל הגוף, והם מגיעים מגוון של צהוב, ועד לגוון של שחור, כשבאמצע יש לנו באמת את כל הקשת של הגוונים שאנחנו רואים, בגוף של בני אדם ויצורים חיים אחרים.
למה בכלל הגוף טורח להיות צבעוני? זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים אבולוציונית
אז
מהצבעים?
אז יש לזה כמה יתרונות. בתור התחלה יש את העניין של סינון קרינה. שזה אולי התפקיד הכי חשוב שיש
כן.
לנו באור.
משהו שאיכשהו סופג את קרינת השמש כן. ומונע מהיווצרות מוטציות. כן.
מונע פגיעה בחומר התורשתי
נכון,
שיש לנו
בדיוק,
בתוך התאים.
ב-DNA.
אבל יש עוד תפקידים. יש תפקיד שהוא תפקיד של תקשורת, ויש תפקיד שהוא תפקיד של יופי. כי זה גם עניין של תקשורת תוך מינית, ויש עניין של, אם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים בעיקר, לא אצלנו, אז זה הסוואה, אז זה
נכון,
פאטרן
נכון.
של הסוואה, אז לצבעים יש כל מיני תפקידים, אבל בעיקר התפקיד הראשוני הוא באמת העניין של קרינה והגנה על החומר התורשתי, וגם בתוך המלנינים האלה, שאמרנו שמגיעים מצהוב ועד שחור, אז יש לנו קבוצות של מלנינים, ואם נתייחס דווקא לשיער, אז יש לנו את האיומלנין, שהצבע שלו הוא חום שחור, וככל שיש לנו יותר ממנו, אז השיער יהיה יותר כהה. למשל, אנשים עם כמות מאוד קטנה של איומלנין ובלי פיגמנט אחר, יהיה להם שיער בלונדיני.
אוקיי.
עכשיו, יש את הפאומלנין, שהוא צבען שהוא אדמדם, אדמדם בהיר, והוא נמצא באזור הפנים, למשל בשפתיים, וככל שיש לנו יותר פאומלנין בשיער, אז הגוון של השיער יהיה יותר אדמוני. עכשיו, אצל יונקים למשל עם פרווה של כתמים, כמו טיגריס או נמר או ג'ירפה, הכתמים האלה, השחורים הם בעיקר מכילים את האיומלנין, והכתומים מכילים את הפאומלנין. וזה יוצר לנו את הפיזור, את הפאטרן. ואנשים עם שיער ג'ינג'י מייצרים מעט מאוד מהאיומלנין, מהצבען השחור, ולכן האור שלהם יהיה חיוור, ובדרך כלל גם נוטה להישרף בשמש, כי הצבענים האלה הם עמידים לטווחי קרינה שונה. עכשיו, יש... כמובן יש מקור גנטי, ויש כמה גנים שמעורבים בתהליך של קביעת של צבע שיער, והחומר התורשתי שבתאים הוא מכיל מידע ליצירה של מינונים וסוגים שונים של מלנינים והפיזור שלהם, והביטוי הזה בדרך כלל משתנה במהלך החיים שלנו. כי לא פעם כשגנים שבאים לידי, שלא באים לידי ביטול אצל ילדים, נכנסים לפעולה, למשל בגיל ההתבגרות, בהשפעה של איזה שהם סיגנלים הורמונליים של גיל ההתבגרות. ולמעשה, אז אנחנו רואים באמת את ההתקהות של השיער. כי למשל, בגיל ההתבגרות מתחיל שיער גוף גם, שהוא יותר כהה ויותר קשיח. אז זה באמת הביטוי של...
זה פה שירות רע מאוד לגיל ההתבגרות. גם
ריח רע. אני חווה אותו בבית כרגע. כן, אבל זה יש שינוי. יש כאן איזושהי מטמורפוזה של היצור שהופך להיות מילד.
מחמוד?
לחמוד עם תוספות, כן.
כן, בדיוק.
עכשיו, רמת הביטוי של אומלנין כמובן עולה עם הגיל, אז ילדים שהם בלונדינים בצעירותם, עם מעט אומלנין בתי הקרקפת שלהם, הם מייצרים יותר צבען ככל שהם מתבגרים, ואז השיער מתקהה. אבל מה שמעניין הוא שבהמשך החיים המגמה הזאת מתהפכת, ואצל אנשים מבוגרים יש שוב ירידה בייצור מלנינים בקרקפת, עד שהשיער נעשה, הוא מאפיר ונהיה אפילו לבן, כי בשיער לבן אין בכלל מלנינים,
אז מה, אנחנו מאבדים את ה...
מאבדים את היכולת לייצר.
אני כבר דיברת על סיבה באמת.
כן, מאבדים את היכולת לייצר פיגמנט. והלובן הזה, הוא נוצר בעצם, זה בעצם שקוף, ויש כאן אפקט אופטי של שבירה של האור, ואנחנו רואים את השיער כלבן. עכשיו, מלנינים לא קובעים רק את הצבע של השיער של הראש, זה גם השיער של הגוף, ואפשר לראות גם שבאמת אצל ילדים השיער הוא בהיר ודקיק, וככל שוב שאמרנו הם מתבגרים, אז השיער הופך להיות בעקבות שינוי הורמונלי, יש ביטוי של מלנינים, והשיער הופך להיות כהה וקשיח.
טוב, ומה עושים כשהוא מאפיר? שאלה בתחום האסתטיקה?
מתמודדים.
לחבר? אוקיי, מתמודדים.
מתמודדים.
שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם לדינוזאורים היה דם חם? האם הם היו יותר כמו הלטאות בעלי דם קר? או יותר כמו העופות בעלי דם חם? עם השאלה הזו מתמודד מחקר חדש שערכה פרופסור חגית אפק, יחד עם שותפים מארצות הברית ומקנדה. המחקר פורסם בכתב העת היוקרתי Science Advances, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור חגית אפק, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, שערכה את המחקר. שלום.
שלום, בוקר טוב.
נשמח לשמוע מה התשובה על השאלה, האם לדינוזאורים היה דם חם?
אז המחקר שלנו מראה שלדינוזאורים אכן היה דם חם, וזה כולל דינוזאורים שמבחינה אבולוציונית הם יחסית פרימיטיביים וקרובים ללטאות.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על דם חם, זה מושג קצת מטעה, הכוונה היא לא לכך שהדם חם, אלא לכך שהייצור יכול לייצב את הטמפרטורה שלו, נכון?
והכוונה היא לכך שהייצור יכול להעלות את הטמפרטורה של הגוף שלו מעל טמפרטורת הסביבה. כלומר, לחיות כמו לטאות שיש להם דם קר, טמפרטורת הסביבה היא זאת שקובעת מה תהיה טמפרטורת הגוף שלהם. ולכן אנחנו רואים את החרדונים מתחרדים בשמש כדי שהגוף שלהם יהיה מספיק חם והם יוכלו להיות פעילים.
אוקיי, אז אתם מצאתם קשר דווקא ליצורים, כמו למשל עופות, בעלי דם חם, נכון?
נכון. אז הדינוזאורים נמצאים על הרצף האבולוציוני שבין זוחלים לעופות. ומה שאנחנו מדדנו, חיפשנו את טמפרטורת הגוף של דינוזאורים, שגם קרובים אבולוציונית לזוחלים, וגם מין שקרוב אבולוציונית לעופות, וראינו שבשניהם הטמפרטורת הגוף היא יותר גבוהה באופן משמעותי מטמפרטורת הסביבה. לא בהכרח הטמפרטורה הזאת הייתה קבועה כל הזמן, כמו אצלנו, כמו אצל היונקים.
אז מה קרה? זאת אומרת, מה גרם לשינוי הזה?
לשינוי האבולוציוני?
כן.
אתה מתכוון? אנחנו לא יודעים להגיד מהמחקר שלנו מה גרם לשינוי. רק מה שאנחנו יודעים זה שהיכולת הזאת, היכולת המטבולית לחמם את הגוף, הופיעה כבר בשלב מאוד מוקדם מבחינה אבולוציונית.
אוקיי, אז הנה...
לכן הציפורים כנראה ירשו מהדינוזאורים את היכולת הזאת.
אז הנה למדנו שקודם כל דינוזאורים הם בסוג של רצף. בין לטאות לעופות, זאת אומרת, לא צריך להכריע, וכן התפתחה יכולת לחמם את הגוף, או מה שנקרא דם חם בשלב יחסית מוקדם.
נכון, בדיוק.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור חגית אפק מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, מי שערכה את המחקר הזה. תודה רבה.
תודה רבה.
עדיין ממשיכים לסקרן אותנו היצורים האלה, כמובן.
לגמרי הדבר הכי מסעיר שהיה כאן...
מה זה אומר לנו? שאנחנו מתרפקים על העבר, על יצורים מהעבר כל הזמן.
דינוזאורים.
כן, אנחנו צריכים חיה שתיעלם מכאן כדי להריץ אותה. כי הם פיזית מרשימים.
הם פיזית מאוד מאוד מרשימים.
אוקיי, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, אנחנו בסוג של הקטע מומחה, הצ'ייסרית שלנו היא הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, והנה השאלה הבאה, אם את מוכנה.
אני מקווה.
שימי לב,
כן.
הקובייה מתחלפת, או מה שלא קורה. או, הנה אני מקריא את השאלה הבאה. מדוע אנחנו מתעצים כשהשמש מכה בנו? מה הקשר בין
לא כולנו.
השמש לאפצ'י? את אומרת כן. שלא כולם.
לא כולם. אז זאת, זה נקרא, יש לזה שמות מדעיים לדבר הזה, זה נקרא פוטיקסניז, משהו...
פוטו סולר אפצ'י.
סולר אפצ'י. אבל נתחיל, אנחנו לא הראשונים ששואלים את זה, הם לא הראשונים ששואלים
אבל
את זה.
אבל יש תופעה כזו,
יש
נכון?
יש תופעה כן. כזאת, ולמעשה אריסטו הגדול עוד התלבט בשאלה הזאת, והוא אמר שחום השמש מכה על האף, וזה מה שגורם להתעדשות.
תמיד היה שטחי.
כן, זה, אבל היה גם מי שבדק את זה 2000 שנה אחר כך, בפילוסוף אנגלי בשם פרנסיס בייקון, הלך, יצא אל השמש, ראה שהוא לא מתעטש, ואז הוא שיער שמה שקורה זה שהשמש מחממת, גורמת לנו להזיע ולדמוע, ולמעשה הדמעות והזעם עושות לנו איזשהו גירוי באף, וזה מה שגורם להתעטשות.
מעניין, זה נכון?
מן הסתם לא, כי זה קורה הרבה יותר מהר מזה. זאת אומרת, נכון. יש אנשים שמגיבים לאור מאוד חזק, אתה לא מספיק לדמוע, אתה לא מספיק להזיע.
גם פרנסיס בייקון קשקש.
הוא שער השערה שגויה, מותר לשער, זה חלק מהעניין. אבל ההסבר שמקובל דווקא היה מוצע בשנות ה-60, וההסבר הזה מבוסס על זה שבאזור הפנים יש לנו מספר רב של עצבים קרניאליים כאלה שיוצאים ישירות, מחברים ישירות אל המוח, ואחד מהעצבים האלה זה העצב המשולש, התפקיד שלו זה להעביר את כל הגירויים מהאזור של האף, מאזור הפנים באזור של האף, אל המוח.
כן.
והגירויים האלה בין היתר יכולים להוביל להתעדשות, זאת אומרת, גירוי שנמצא באף, בריריות של האף, ויש עצב נוסף, עצב הראייה, העצב האופטי, והטענה היא שהם נמצאים קרוב מאוד אחד אל השני. וברגע שיש לנו גירוי, שהוא גירוי מאוד מאוד חזק, יש למעשה איזשהו קצר או זליגה של האות החשמלי. ואז למעשה כשאנחנו חשופים לאור שהוא מאוד מאוד מסנבר, אז יש לנו זליגה של האות אל העצב
האופטי, אל העצב
המשולש, ואז אנחנו בעצם מתעדשים. עכשיו, תמיד אנחנו שואלים מה היתרון, זאת אומרת, יש לנו אור מאוד מאוד חזק שמכה בעיניים, יש לנו איזושהי התעדשות, ומה היתרון של הדבר הזה מבחינה אבולוציונית, כי הרי אנחנו תמיד שואלים בביולוגיה, מה היתרון של הדבר הזה. ויש תיאוריה שמדברת על זה, שאולי כשהיינו אדמים קדמונים, פעם לפני מיליוני שנים, וחיינו במערות תחובות עם מערה שיש בה מדורה, ואתה צריך, ואתה נושם את הפיח, אז אולי היה איזשהו יתרון לכאלה שיצאו החוצה, נחשפו אל האור החזק של השמש, והתעדשו כדי לנקות את מערות האף, את הפיח מהאף.
כן, במקום ניקוי ארובות, פשוט אפצ'י.
זה קצת קלוש התיאוריה הזאת, אבל היא קיימת.
כן.
וגם כדי לסבך עוד יותר את העניין, אז צריך גם להבין שלא כל האנשים מגיבים ככה לאור. למעשה מסתבר שרק שליש מאוכלוסייה מגיבים לאור חזק ומתעדשים, אז התשובה היא שיש לנו השערות, חלקן יותר מבוססות מאחרות, אבל אנחנו לא באמת יודעים.
טוב, אבל הזמנו אותך לכאן.
כן, אבל זה...
את לא יודעת, אז...
אני חושבת שאחד הדברים הכי יפים במדע, זה שלא את הכל אנחנו יודעים.
וזה לגיטימי, זאת אומרת, לא חושבים שאתה טיפש אם אתה אומר משפט כזה.
לא, כן, לא יודעים. זה מרגש, אחרת אנחנו יכולים איך לסגור הכל ואיך את הביתה.
כן, גם... נכון. זה משהו. אנחנו עוברים לשאלה הבאה.
כן.
שימי לב.
כן.
הנה היא קוביית החלזונות מתהפכת. איך חלזונות אוכלים?
כן.
אוכלים.
אז יפה. קודם כל, איך אנחנו אוכלים? יש לנו... אנחנו לוקחים את המזון שלנו עם הידיים, ואנחנו מכניסים אותו לפה, ויש לנו שיניים.
שם גורסים אותו מעט.
ואנחנו לועסים אותו, אנחנו גורם לו להתאחד.
נכון, וגם קצת מרטיבים אותו עם נוזל ארוק, נכון?
כן, ואז אנחנו בולים אותו. ומן הסתם חילזון הוא בנוי אחרת, בתור התחלה אין לו את הידיים שיאפשרו לו להביא את המזון לפה.
מה יש לו מסכן? אין לו כלום.
אז יש לו מערכת עיכול שמתחילה באיזשהו לועה, נכון? כשאם אנחנו נסתכלים, אנחנו ניתן לחילזון ככה ללכת, הוא רכיחה והוא מסתובב לו על גבי זכוכית ונסתכל מלמטה,
כן.
אנחנו נראה שיש איזשהו פתח שנפתח ונסגר.
Mm.
ואם יצא לך להכיל חילזון...
לא.
לא. אז כשיצא לך להכיל חילזון, אתה תראה שהם באמת, יש איזה, הם, כאילו, הם, זה, איזשהו פה שנפתח ונסגר, מין פתח כזה, מין לוע שנפתח ונסגר, והוא מכניס לתוכו את החסה או את העלים שהוא אוכל. אז הלוע שלו יש לו לחיים, שבעצם מה שהן עושות הן דוחפות את המזון אל תוך הלוע, יש לו כן, על הלסת העליונה, חלק שהוא קשיח, קצת קרני, שמאפשר לו לתת משהו שהוא דמוי ביסים, אבל מה שמעניין אצלו זה דווקא הלשון.
יש לו לשון, כן?
אז יש לו איבר שאנחנו קוראים לו לשון, כי אנחנו תמיד עושים את ההקבלה למה שיש אצלנו, ואנחנו אומרים, כן, זה כנראה לשון, אבל לאיבר הזה הוא נקרא באנגלית רדולה, בעברית, אם אני זוכרת, כן, קוראים לו משננת, ולמעשה הם מסתכלים עליו בהגדלה, במיקרוסקופ אלקטרוני, ומסתכלים בהגדלה מאוד מאוד גדולה על האיבר הזה,
כן.
רואים שהוא בנוי קצת כמו פומפייה מאוד מאוד מורכבת. יש עליו המון המון זיזים קטנים, ולמעשה כשהחילזון הולך, אם הוא הולך על אזור, נגיד על איזשהו סלע, שיש עליו חד תאים, או איזה שהם עצות, איזה שהם צמחים ירודים שהוא אוכל אותם, הוא למעשה מעביר את המשננת הזאת שלו על פני השטח, מגרר את האוכל ומכניס אותו בעזרת הלחיים שלו אל תוך הלוע ואוכל אותו.
סוג של שואב כזה בקטנה?
זה לא שואב, זה יותר כמו פומפייה.
כן, נכון.
אם היה לך פומפייה על הלשון והיית הולך ומלקק את המשטח כדי להכניס אותו, את המזון אל תוך הפה. שזה...
האם התשובה שלך היא נכונה?
מן הסתם.
טוב, את המומחית, אז כנראה שכן. אין לנו שום דרך לאמת את הדברים. אז אנחנו בתוכנית הקט, המומחה עם הביולוגית ורד שפירה. אנחנו הרגע שוחחנו על רכיחות, ואנחנו רוצים לפנות למנהל אוסף הרכיחות והפרפרים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב, אור ריטנר, שגילה שבלול חדש, מין חדש של שבלול התגלה בישראל. אנחנו מיד נברר אם האם מדובר בצירוף מקרים. שלום לך, מנהל אוסף הרכיחות, או עוז ריטנר.
בוקר טוב.
שלום, זה צירוף מקרים שאתה הוא זה שמצא את השבלול, או שזה היה חלק מהפעילות שלך כמנהל אותו אוסף?
שילוב אפשר לומר, כי לא היה מדובר ביציאה למטרת איסוף, אלא בחופשה משפחתית, וניצלנו את זה שסוכות, בסוכות נפתח כביש שנוסע לאורך גבול סיני, כביש הזה סגור לציבור במהלך השנה, והכביש הזה מגיע להר חריף, שזה הר די גבוה, גובה קילומטר, לא דבר נפוץ במיוחד בארץ, ושמגיעים לאזור כזה, כל מי שמתעסק בזואולוגיה ובבוטניקה יודע שבמקומות כאלה אפשר למצוא דברים אולי קצת יותר מיוחדים, ולכן ניצלתי את ההזדמנות, עצרתי את הרכב בצד, חיכו לי כמה דקות, ושם עשיתי איזשהו איסוף. כמובן שמה שחיפשתי זה דברים שהם נראים, בוא נאמר, קצת חריגים, או כאלה שיש, ניקח חילזון מסוים שאנחנו מכירים כמה מינים ממנו שיש בארץ שהם מאוד מאוד דומים, באזורים שונים, ובוא נאמר שככה הסבירות היא יותר גבוהה שנמצא משהו מעניין בעצם, ועליו התבייתתי. זהו, אחרי החופשה, חזרה לעבודה, הקולגה שלי, מר הנק מיניס, שהוא מומחה בעל שם עולמי, ישב על הרכיחות האלה, מאוד מהר הבנו שמדובר במשהו שהוא לא כל כך מוכר, לא ידוע, לקח עוד כמה זמן לפסול אופציות ידועות מסיני ומכאן ועד ההבנה שמדובר מן חדש, הדרך הייתה כבר די קצרה. אולי זה גם המקום להגיד שיש לנו גם חילזון נוסף מאזור ערד.
כן.
שטרם פרסמנו אותו, ואני יכול להגיד שהוא יקרא על שם העיר עצמה. זהו, זה הסיפור בגדול.
לא, מעניין, מה מיוחד בו, או מה, אני מבין שמדבר היה במשהו שלא מוכר, זאת אומרת, איך זיהיתם שמדובר במשהו שהוא חדש?
כמו בכל קבוצה ביולוגית, יושב בן אדם שמכיר את מה שקיים, את מה שכבר ידוע, ובעצם יושב להגדרה ומחפש סממנים שמובילים אותו להגדרה כזאת או אחרת. ברגע שכל הסממנים האלה בעצם מביאים אותנו למבוי סתום, במקום חדש עבורנו, אנחנו מבינים שיש לנו בעצם מין חדש ביד.
עכשיו, איך מוצאים שם למין חדש? זאת אומרת, למי יש את הסמכות להצמיד שם למין?
המין הופך להיות מין חדש בצורה רשמית רק ברגע שמתפרסם מאמר בספרות האקדמית, המדעית. ומי שחתום על המאמר, מי שכותב אותו, הוא זה שבעצם מחליט איך לקרוא למין, והוא בוחר באיזה שם שהוא רוצה. זה יכול להיות השם המיקום, או שם שקשור לתיאור הפיזי של המין, וגם יכול להיות על שם אשתו או הבן שלו. ובמקרה הזה בחרנו לתת את הכבוד לחובב מאוד רציני של קונחיות, של רכיחות, שהלך לעולמו לפני זמן יחסית קצר. אני אומר חובב, אבל הוא פרסם לא מעט מאמרים גם בספרות המדעית, זאת אומרת חוקר לכל דבר, רק לא באופן הרשמי. והוא קיבל את השם של המין בעצם, המין קיבל את השם שלו יותר נכון, סליחה.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מנהל אוסף הרכיחות והפרפרים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, עוז ריטנר, תודה רבה לך.
תודה לך, ביי ביי.
ואנחנו חוזרים אל הביולוגית ורד שפירא, שתתמודד עם השאלה הבאה. שימי לב, אנחנו שולפים גלויה מקערת הגלויות. מהו היצור הארסי ביותר בעולם?
אוי, זאת שאלה שאני שומעת המון, כי זה תמיד נורא נורא מסקרן, נכון? מה הכי קטלני, מה הכי ארסי?
כן.
אנשים מאוד מאוד
סיים,
אוהבים...
סיים, ודאי.
סיים. אבל זאת שאלה שהיא מורכבת, כי יש כל מיני יצורים ארסיים.
כן, אבל תמיד אומרים שלאו יש מין ארס שממית סוס בשנייה וכו'.
אז איך אתה בודק? אתה בודק את זה רק על סוסים? אולי זה חומר שהוא פועל מעולה,
נכון,
על נחשים, אבל לא פועל על סוסים.
נכון.
אז ארס מאפשר, בגדול אפשר להגיד שארס מאפשר ליצורים להתמודד עם טרף שיותר חזק ממנו, נכון? בלי להסתכן. הוא מספק הרתעה מצוינת מפני טורפים. ובגלל זה אנחנו גם רואים יצורים ארסיים בכל מיני גדלים, מהמון קבוצות של יצורים. זה לא אופייני למחלקה מסוימת או לקבוצה מסוימת של בעלי חיים. ואז השאלה זה, מה זה בעל חיים ארסי? ואיך אנחנו בכלל מודדים ארסיות? זה קצת כמו הפלפלים החריפים מהשעה הראשונה. אז בשנת 1927 היה בחור פרמקולוג בריטי, בשם ג'ון טריבן, והוא הגדיר מדד לרעילות, והמדד שלו היה מנה קטלנית ל-50%, או באנגלית LD50. כלומר, אני שואלת את עצמי, כמה חומר מהחומר הארסי שלי דרוש כדי לקטול, להרוג, חצי מאוכלוסיית הנבדקים. עכשיו, גם כאן יש בעיה, כי גם אם יש הנבדקים שלי, הם אכברים, או שהם יתושים, או שהם בני אדם, יש הבדל. בדרך כלל אנחנו עובדים, כשאנחנו מדברים על LD50, מדברים על אכברים וחולדות בדרך כלל. אבל גם כאן, האם החשיפה לארס הזה היא תהיה בזריקה, בנשימה? גם כאן יש שאלה. זאת אומרת, אני צריכה להגדיר איך אני מודדת את הרעילות של הארס שלי. איך אני נחשפת אליו. עכשיו,
אז תני לנו דוגמאות באמת, כי אנחנו באמת מכירים הקשה או הזרקה כזו של ארס. אבל
כן, אבל כשאתה בודק את רמת הרעילות, אתה תמיד תבדוק את החומר הטהור, את הארס עצמו, על קבוצה של נבדקים. עכשיו, הסיבה שאנחנו תמיד בודקים על חולדות או עכברים, זה בגלל שהם יונקים, ומה שמעניין אותנו זה אנחנו עצמנו.
כן.
אז כשאנחנו מגדירים יצור ארסי, אנחנו מגדירים אותו לעומת בני אדם, לעומת יונקים. כי כל השאר
שפועל עלינו.
שפועל כן, עלינו, בדיוק. כי כל השאר פחות מעניין אותנו. אז היצור שנחשב למעשה הכי ארסי בעולם, זה איזשהו חילזון ימי תורף.
חילזון דווקא?
כן, בשם חרוט ארסי.
די.
ויש לו LD50 של פחות מ-0.03 מיקרוגרם.
איך הוא נראה? אני חייב לראות אותו.
מקילוגרם.
מה שמו?
חרוט ארסי.
חרוט ארסי, חילזון, כן? היצור הכי ארסי בעולם.
כן, עכשיו, הקורבנות שלו, מן הסתם, אנחנו פחות מעניינים אותו.
כנראה יפה כזה, הוא נראה כמו מין ארון מתים מקושט כזה. לא?
מאוד סימבולי.
כמו מומיה, כן. כן.
עכשיו, הוא משתמש, יש לו מחטים דקיקות, שהוא מזריק לקורבנות שלו את הערס, והקורבנות האלה הם בדרך כלל דגים, כי הוא חילזון ימי טורף. הרעל שהוא משתמש בו זה קונוטוקסין, קונו מהמילה קונוס, שזה השם של החילזון ים הזה.
כן.
והקונוטוקסין בעצם עוצר משאבות יונים בתאי הגוף ומשתק אותם. הוא מפסיק את הפעילות של משאבות היונים.
כן, אנחנו משתמשים בחשמל בגוף. בעצם, נכון?
נכון, וזה משתק את התאיות.
וואו.
עכשיו,
נהוג... זה צורה מרושע הזה.
אז יש מין אמרה כזאת, יש הגזמה כמובן, שאם מקץ אותך חרוט ארסי, אז אין טעם שתקרא לעזרה, ויש איזו אמירה כזאת עתיקה מן הסתם ש... זה הזמן לעשן סיגריה טובה, כי זה הזמן שנשאר לך וזהו.
אנחנו בטרנד הבריאות, זה כמובן נמליץ לאכול סלט.
תאכל איזה סלט קטן.
בדיוק. כי זהו, אין מה לעשות?
מה?
אין מה לעשות.
אין מה לעשות. אבל כן משתמשים בחומר הזה, בקונוטוקסין, העולם המדעי כמובן לוקח את החומרים האלה שפועלים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ואחד הפיתוחים שעשו על פי אותו קונוטוקסין, זה לפתח משככי כאבים
ברור,
למחלות של כאב כרוני.
כי עוצרים כי בדיוק את התעלות היוניות, נכון? לאחרונה דיברו, כמעט, אני חושב שאני מתחיל ללמוד משהו מהתוכנית הזאת, אחרי 300 תוכניות. כן, לעצור איכשהו לבלום תעלות היוניות, לעצור את המידע הזה, וכך פחות למנוע כאב.
כך שאפילו מחילזון ים ארסי אפשר ללמוד.
האם את מוכנה לשאלה הבאה?
מקווה.
אז שימי לב. והשאלה היא בתחום הפרפרים.
או.
האם לפרפר יש לשון ואיך היא עובדת? יש לך דקה.
אז יש לו, נכון? כשמסתכלים
יש לו?
על פרפרים, אז איך הם שותים צוף?
כזה...
יפה, אז בדיוק לא ככה.
לא?
לא. אז יש להם מין חדק כזה שבגולגל... בחלק התחתון של הלסת שלהם, זה למעשה איזושהי התארכות של גפי פה מאורחים.
כן.
והדבר הזה הוא נראה כמו קש, וכשאנחנו חושבים על קש, אנחנו תמיד חושבים על עצמנו, ואז אנחנו עושים את התנועת השאיפה הזאת.
נכון.
אבל אנחנו מסוגלים לשאוף, בגלל שלנו יש ריאות. פרפרים אין להם ריאות, והצורה שבה הם נושמים היא כמו כל החרקים על ידי טרחיות פתחים, בצידי הגוף.
לחרקים אין ריאות, אבל הם פשוט נושמים
חורים
כאלה?
יש להם חורים.
פייפוע של האוויר פנימה? כן, אוקיי.
בגלל זה הם גם קטנים, הם לא יכולים להיות כל כך גדולים, בגלל שהם צריכים לנשום על ידי דיפוזיה, על ידי פייפוע של גזים. זה אומר שהם לא מסוגלים לייצר את התת לחץ הזה, שבעצם ישאף את הנקטר, את הצוף מתוך הפרחים. והשאלה, איך בכל זאת כן? אז יש כאן כל מיני מנגנונים, והם הרבה יותר מורכבים מסתם קשית של שאיפה של נוזל. יש כאן מבנה שהוא מבנה פורוזיבי, כלומר יש לי איזושהי קפילריות של העלאה של נוזל במעלה הקש, ויש כאן גם עניין של לחיצה של הלשון אל הקצה של הבועה כדי ליצור לחץ שיגרום לזה לעלות, ויש הזזה של גפי הפה כדי לגרום לנוזל לעלות בצורה מהירה יותר במעלה הקש.
מסובך?
ממש מסובך בשביל פרפר.
מה זה?
הרבה יותר מסובך מ...
כבר שיהיה לו בדיוק ריאות וזה, מה, למה?
שיפתח כבר ריאות, זה יותר קל.
בדיוק, למה ללכת סחור סחור?
כן.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, רק נזכיר שהאישום כמובן מזיק לבריאות, והוא לא מרד של אף אחד באף אחד, אלא סתם הרס הגוף.
לגמרי, צריך להחליף את זה לאוכלים סלט ביחד.
כן, שיר כזה לא היה עובר היום. אנחנו עוברים לשאלת מיליון הדולר.
באמת?
לא. והנה השאלה, מה עושים דובי קוטב כשחם?
וואי, זאת שאלה מעולה. אז
מיליון
בוא נחיל, מה עושים
דולר... את מיד מתפטרת ממכון דוידסון, וקונה לך דירה של שלושה חדרים.
כן,
היום זה כבר
וקושי.
לא... כן.
אז על כדור הארץ מתקיימים כל מיני יצורים, ויש לנו באמת טווח מאוד מאוד רחב של טמפרטורות, ודובי קוטב חיים בקוטב הצפוני, ובקוטב הצפוני הטמפרטורה בחורף יכולה להגיע עד אפילו למינוס 40 מעלות צלזיוס, בקוטב הדרומי, אגב, זה יכול להגיע אפילו עד למינוס 70 מעלות צלזיוס.
וואו.
ועדיין יש יצורים שמצליחים לחיות באזורים האלה. עכשיו, איך הם עושים את זה? יש כל מיני אסטרטגיות, אבל האתגר של יצורים שהם יצורים מורכבים, יצורים כמו שקראנו להם קודם, בעלי דם חם, או כמו שקוראים להם היום, יצורים הומאותרמים, כאלה שהם מסוגלים לבסס את חום הגוף שלהם, זה האתגר הוא לא לאבד את החום הזה לסביבה. ודובי קוטב עושים את זה מצוין. יש להם שכבת בידוד, יש להם מצד אחד שכבה מאוד מאוד עבה של שומן, שמבודדת אותם.
כן.
מעל השומן הזה יש להם פרווה, שכבה מאוד עבה של פרווה, ומה שמעניין בדובי קוטב זה שהאור שלהם הוא שחור, אם אנחנו נגלח...
מתחת לפרווה, כן, אוקיי.
לא צריך לגלח, אבל אם נסיט קצת את הפרווה, אוקיי. נראה שהאור של דוב הקוטב הוא שחור, ומעל יש לו פרווה שהיא נראית לנו לבנה, בדומה לשיער מאפיר של בני אדם, אבל למעשה היא שקופה. והשיערות שלו הן שקופות וחלולות. עכשיו, הבידוד הזה, המעיל פרווה נורא שנראה מוזר הזה, שומר עליו ביבשה, ביבשה שהיא יבשה, כי האוויר הוא מבודד, הוא שכבה מבודדת, מפני הקור,
כן.
השומן הוא מבודד כשאתה נמצא במים, ולמעשה מה שקורה לדובי קוטב, כשאנחנו מחממים את הסביבה ויש התחממות, והקיץ מגיע אל הקוטב הצפוני בצורה עוצמתית יותר מאשר היום, אז הם מאוד מאוד סובלים כי הם מבודדים מדי, והם פשוט מתבשלים להם.
טוב, תשובה מבאסת. ובכל זאת את זוכה במיליון דולר! הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה לך על שעתיים מרתקות, תודה רבה לעורכת. ענת שרום בלייס, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום סוללה בינלאומי שמח. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
תודה.